הנצי"ב מוולוז'ין בשני מקומות, בפירושו על מסכת אוריות ובקדמת העמק. קדמת העמק, הנצי"ב מוולוז'ין הוא כתב פירוש על שאילתו דרווח הגאון וכתב הקדמה. צריך לדעת שהנצי"ב עסק בכל מיני דברים שלא עסקו בעולם הישיבות. הוא עסק במדרשי ההלכה, כתב פירוש למחילתא, כתב פירוש לספרי, מעניין למה הוא לא כתב לתורת כהנים, כתב פירוש לתורה, דבר שלא היה מצוי אצל ראשי ישיבות לכתוב פירוש לתורה, דבר שמאוד מאוד לא היה מצוי. וסתם שתדעו שהוא התחתן, שם היו מתחתנים בגיל צעיר בשביל להוציא מגיוס צבאי, זה הפתרון. בגיל 13 הוא התחתן עם הבת של ראש ישיבת וולוז'ין. הוא חשב שהוא נפל בפח, למה? הוא רואה את הנציב יושב ולומד מדרשי הלכה ושאילתו, זה כל מיני דברים, זה לא היה מצוי, וולוז'ין זה לא היה עותניאל שלומדים מדרשים וכל מיני דברים כאלה. זה, הרב קוק מתאר את זה, שבאמת הדרך לימוד שלו, והוא כתב פה הקדמה מדהימה על כל יסודות תורה שבעל פה. ממש הקדמה מדהימה, עם התמודדות מרשימה מאוד על יסודות תורה שבעל פה. ואחד היסודות שאנחנו לומדים, שלבית דין הגדול יש שני תפקידים שבמהות הם שונים. יש לו תפקיד אחד שבית דין הגדול הוא רשות שופטת. בעולם של המשפט החילוני היום, בית דין איננו מגדיר את החוקים. בית דין, הרשות המחוקקת זה הכנסת. השופט ברק, מתוך הפרשנות האינסופית שהוא מנסה לפרש את החוקים, אז הוא נהפך להיות מחוקק. זה בעיה לא פשוטה. פעם אמרתי שהשופט ברק הוא גדול משוררי תורה שבעל פה, כי הוא מרשה לעצמו לעשות באמת בחוק מה שהוא רוצה. עכשיו, בית דין הגדול, כפי שהרמב"ם הגדיר בפרק א' בהלכות ממרים, הוא המקור לפירוש התורה. וזה תפקיד אחד לבית דין הגדול. אבל בית דין הגדול יש לו תחומים שבו הוא שופט. זה שני דברים שונים. ברור שכל משפט מורכב מהבנת הדין. אבל יש לבית דין הגדול גם כן עניין בפירוש התורה, בדרישת התורה, בבירור התורה. זה תפקיד של בית דין הגדול. עכשיו, הנציב מוולוז'ין טוען שישנן שתי דרכי הוראה. דרך הוראה אחת הוא קורא לה הוראה לשעתה, ודרך הוראה שנייה הוא קורא לה הוראה לדורות. מה ההבדל בין הוראה לשעתה להוראה לדורות? הוראה לשעתה, מגיעים למורה הוראה שאלה. אז מה הוא עושה? מאמץ את זיכרונו. המקרה הזה לא כתוב בשום מקום, אז מה הוא עושה? מדמה מילתא למילתא, ומתוך שיקול דעת הוא מכריע. האם הדבר הזה בהכרח נהפך להיות הלכה לדורות? בשביל שדבר יהפך להלכה לדורות, הוא טוען, הדבר צריך לעשות מתוך, הוא קורא לזה פלפולה של תורה, נגדיר את זה בשפה אחרת, מתוך ניתוח, ברור מאוד מקיף. במידה מסוימת, זה ההבדל הגדול שיש בין הלמדנות בישיבות לבין בתי הדין, לבין רבנים. בישיבה שאנחנו מבררים סוגיה, אנחנו לא נשאיר אבן על אבן שלא נברר אותה. בשיא הבהירות, אנחנו לא נזקק את הדבר עד תום. לא תהיה מציאות של איזשהו משהו שאנחנו לא נברר עד הסוף. בהורה, אתם ראיתם שהבאתי לכם לפעמים אנשים גדולים מבית הדין, אנשים יקרים, תלמידי חכמים, ומי שהיה מסתכל מהצד, אז החבר'ה בישיבה היו הרבה יותר מזוקקים בסוגיה מאותם דיינים מגדולי הדור שהבאתי לפה. היו הרבה יותר בעניינים. למה? כי בבית מדרש הוא מקום של... אני באמת, אחת החזונות שלי, שמורה הוראה אמיתי הוא גם המחוקק. כלומר, יש לו יכולת למדנית בצורה מאוד ברורה. אז הנציב מוולוז'ין באותו קדמת העמק שבו הוא מברר, הוא אומר, הנה כתיב בשבט לוי יורו משפטיך ליעקב. וביהודה כתיב מחוקקי. כלומר, יהודה הוא מחוקק, ולוי מה הוא? מורה. כלומר, הוא מוציא מהכוח אל הפועל. מחוקק מבין רגליו, ההפרש בזה. עיקר הוראה בישראל למעשה היה שבט לוי. כדאית ביום הדף כבב. אי לא משכח צובה מדרבנן דמורה, אלא דעת הם משבט לוי. ומות דף פי וב, מתחילה ושוטרים הלוויים לפניכם. אבל כוחם לא היה אלא להורות לפי שעה. ואין למורה אלא מה שעיניו רואות. ובסייעת דשמעיא מכוונה להלכה. אבל עוקבי הלכה לדורות להכריח, שאי אפשר לזוז מאותה הוראה. ולא היו כל הדינים מחותכים אצלם. אבל שבט יהודה להפך, שכל דעתם לא הווה מצליח לכוון אל האמת, אבל זה כוחם להמציא הכרעות על פי חקירה ופלפול, עד שיצא לאור דינים מחותכים, שאי אפשר עוד לזוז ממנו. כלומר, כשאתה מברר דבר על בוריו, אתה צריך להגיע לחדות ברורה שאי אפשר להגיד אחרת. וזהו פירוש מחוקק, מעיין, חופר במקור החוכמה, ומוציא ומלבין ההלכה, כדכתיב בהו לבין שיניים מחלב. ההלכה צריכה להיות בהירה, חדה. ודרשו בראשית רבה, שהם יושבים וסודרים דברי תורה, עד שמוציאים אותם, דברי תורה בשיניים, עד שמוציאים אותם נקיים כחלב, ונעשה בזה חוק ולא יעבור. לכן פירוש הפסוק, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, פירוש, מבין רגליו של המחוקק. עיקר המועיל להוציא העיון להוראה, הוא דיבוק החברים, הוא פלפול התלמידים. ואז הוא ממשיך ומבאר את הדבר הזה. ההבנה הזאת שיש לנו הוראה לשעתה, והוראה לדורות. אם הייתי מנתח, מה ההבדל בין ספר שאלות ותשובות לבין ברור הלכה עד תומה. ספר שאלות ותשובות, יש שתי צורות של כתיבת שאלות ותשובות. יש כתיבת שאלות ותשובות שלמעשה זה כתיבה שעניינה חקירה ופלפול. רוב ספרי השאלות ותשובות לא נכתבו כך. הם בכלל לא נכתבו במגמה של ספר. הם נכתבו כהוראה לשעתה בעת הזאת בנקודה מסוימת. עכשיו, אחת הבעיות הגדולות של אנשים שטחיים, שהם הולכים ומונים לי כרוכל ספרי שאלות ותשובות. הם לא קוראים את התשובה בפנים, הם לא רואים את השקלא וטריא, הם לא רואים את כל הדיון, והם אומרים, זה אמר, זה אמר, זה אמר, זה אמר, לכן יש את כל אלה, זה אמר, זה אמר, זה... כך לא מבררים הלכה. אתה לא יכול לקחת הוראה לשעתה, ולהפוך אותה להוראה לדורות בדבר שלא יתברר עד תום. אתם מבינים את ההבדל? זה הבדל שמיים וארץ. הרב קוק לדוגמה לא כתב אף ספר שאלות ותשובות. הוא כתב תשובות. ואת התשובות שלו אספו לספר. יש מגדולי ישראל שכתבו את התשובות במגמה להוציא לספר. זה שתי כתיבות שונות. כשאני בא לנתח את ערכו של ספר, השאלה איך הוא נכתב. ושמתייחסים לשאלות ותשובות של הרב קוק, כמשה מפי הגבורה, בזמן שזה הוראה לשעתה, אין להם הבנה איך לקרוא שאלות ותשובות. לא כי אני חס וחלילה מזלזל ברב קוק, שאפר אני תחת כפות רגליו. ברור שהיה גדול שבגדולים. אבל יש הבדל, גם אני, שאני עונה תשובה למישהו, אני לא הייתי רוצה שכל דבר ילכו וידפיסו כהוראה לדורות.
בגלל הדבר הזה אנחנו אומרים היום שאין עדיין מסוגלות של עולם התורה להכיל את עולם המשפט של היום. רואים, כי כל פעם שלנו, כי המשפט הישראלי, מה שהוא עושה, יש כל מיני שאלות קטנות יותר, אז אנחנו מתעסקים איתם, ואז תשובה לשעתה. ואז אני יכול להגיד...
אני לא אמרתי את זה. אני חושב שאפשר להגיע להוראה לדורות. רק שנייה, אתה ממציא המצאות, אני לא אמרתי את זה. אמרתי שיש להבחין בין שאלות של גדולי עולם שנכתבו בעת צרה, לפעמים בלי עיון בספרים, מתוך מצוקה גדולה, ומראה על גדלות גדולה ועל מסייעתא דשמיא להורות. אמרתי, אינני יכול לקחת כל תשובה כזאת ולהגיד אי אפשר לחלוק עליה, כי זה לא הוראה לדורות. זה מה שאמרתי. האם אפשר להגיע להוראה לדורות? דעתי חד משמעית כן, על ידי ברור. האם בכל נושא אני יכול להגיע למיצוי להוראה לדורות? לא, כי אדם פרטי לא יכול. אבל ברור שהמגמה להגיע להוראה מבוררת. אחת הבעיות באמת, שבעולם ההוראה היום, אנשים עושים ספירת מלאי, ואין להם את כוח הבירור. אני סתם אתן לכם דוגמה, אני כותב עכשיו תשובה ארוכה בענייני גיור קטנים. עכשיו, מי שכותב כמו קצבים, אז יודעים שגיור קטן זה מדין זכין לאדם שלא בפניו. השאלה, אם יש סיכוי שאותו ילד לא ישמור תורה מצוות, האם זה זכות או לא זכות? אז נחלקו בזה גדולי הפוסקים. אז הם סופרים כרוחל, הרב קוק והשרידי אש, ורבי צוקר חונון, תכף אני אגיד, אומרים שזה לא זכות. וכנגד זה, הביתי יצחק, משה פיינשטיין, מטה לוי, נניח אומרים שזה כן זכות. ואז באים רבנים ואומרים, מי אנחנו שנכניס את ראשינו בין הערים? אבל, קודם כל צריך לדון באמת בעצם הסברות האלה, ואני לא אעביר שיעור עכשיו. אבל, הסוגיה שם רואים בכתובות שיש דין זכין, ואם האבא מתגייר, אז זה לא מדין זכין, אלא נוח לו במה שאבא שלו עושה. כלומר, זה זכין טבעי. עכשיו, השאלה אם כך, מה עושים? האם כאשר יהודי חיים גויה, האם אנחנו אומרים שיש ניחלה כמו אם אבא מתגייר או לא? באו כמה מגדולי האחרונים והביאו תוספות יום טוב, שתוספות יום טוב אומר ככה, שואל שאלה, למה בשביל להתיר ממזירים, הפתרון במשנה של רבי טרפון, שהוא עיסה שפחה כנענית, יש לי פתרון יותר טוב, שעיסה גויה ויגייר את הילד מדין זכין. אומר התוספות יום טוב, מכאן שהוא לא יכול לגייר, למה? כי הילד הוא גוי, אז הוא לא מתייחס אליו. כך כותב התוספות יום טוב. ואחרי לפי התוספות יום טוב, אי אפשר. התוספות יום טוב הזה משונה מאוד, כי הוא מקשה קושייה שגם הוא עצמו אומר שהיא לא מתחילה. האם זה אופציה לקחת גויה? לא, למה לא? בוא אל הרבית קנאים פוגעים בו. גם אם יש דיון מה האיסור. זה לא אופציה בכלל, גם הוא מבין את זה. אז הוא מקשה קושייה שלא מתחילה, שהיא הראיה להוליד דין, הכל העסק לא מתחיל בכלל. בא פני יהושע, אומר שהעסק לא מתחיל. בא מר המשיק, מביא את התוספות יום טוב, ואחרי זה מביא את הפני יהושע, ומראה שיש קושייה לא מתחילה. בא בפסקי תשובות, אם אני לא טועה, זה הרב אלישיב, של בתי דין רבניים, בא ואומר, התוספות יום טוב עושר, ומר המשיק לא הכריע. הוא לא הכריע. הכריע בצורה מאוד ברורה. בא הרב קוק בתשובה ושואל, מה זה עוזר גר שמתגייר? הרי אם אבא מתגייר, הילדים לא שלו בכלל. כי גר שמתגייר כתינוק שנולד דם. אומר הרב קוק דבר שאני משתמש בו בהלכה לתחומים אחרים, שמכאן אנחנו רואים שהעניין הזה קשור ליחס הטבעי ולא למעמד ההלכתי. תשובה ארוכה שהוא אומר. יש לי שאלה. אם נקבל שיש גיור מדין זכין, וגיור כאשר אבא מתגייר. ואם נקבל שקל וחומר עם אבא יהודי, אם נקבל את זה, ממילא מה קורה? שגם לפי מי שסובר שזה לא זכות, אפשר לגייר, נכון? אלא מה? אנשים לא יודעים למדנות. מביאים לי איזו תשובה של הרב קוק, שלא התמודד עם מציאות של העלייה מרוסיה, ולא התמודד עם כלום, דיבר על הזכין. יש תשובה אחרת שממנה אני יכול להסיק על תחום אחר. עכשיו, רבי צוקל חונון, לא קטן בשום מקום. יש תשובות של מטה לוי, יהודי תמיד חם גדול, שהוא שלח לרבי צוקל חונון, והוא אמר לו שזה לא זכות. ענה לו, המטה לוי, אבל אני רוצה לגייר לא מדין זכות, אלא מדין ניחא למאי דוד אבון. עונה לו, רבי צוקל חונון, אני חולה, וראשי לא פנוי, הוא כותב לו בערכה מאוד גדולה, ולכן אני לא יכול להשתעשע ולדון בדברים שלו. אני לא אמרתי שרבי צוקל חונון הודה לו את זה, לא אמרתי, כי זה לא כתוב, אני צריך להיות אדם ישר. אבל מול הרוכלים, הקצבים, רבי צוקל חונון, הם לא לומדים את הסוגיה כמו שצריך. יש הבדל. תשובה הלכתית, צריך להבין. הוא מדיין רבי צוקל חונון, זה לא נקרא פלפולה של תורה. הוא בא ושואל, אני לא קבעתי שרבי צוקל חונון, אבל ברגע שרבי צוקל חונון לא עונה לו, לבוא ולומר, והטענה שלו היא טענה אחרת, זה בדיוק צריך לדעת לקרוא שאלות ותשובות. מי שמתייחס לשאלות ותשובות כהוראה לדורות, אינו מבין את קצב ההלכה ואת עניינה. אני יכול להראות לכם, היה פה בוז'י הרצוג לנחם אבלים, אז דיברנו על הספרים של הסבא שלו, של הרב הרצוג. יש לו שוט היכל יצחק. שוט מדהים. אבל אני מודיע לכם שאני מעריץ אותו. אתם יודעים מתי הוא כתב את זה? אתם מבינים באיזה תקופה הוא חי? מדובר בזמן מלחמת השחרור, שכפר עציון שואלים אותו שאלות, אין לו זמן, והוא יושב וכותב, וזה בדיוק הוראה לי שאתה. ומבחינת המסקנות, אני מוכן להוכיח שהוא גם צודק. האם מבחינת השקלא וטריא אני מסכים עם כל פרט? אני מוכן להוכיח בעליל שהוא טועה. אין לי בעיה להגיד, טועה. גם בחדות מוחלטת. אני מוכן להגיד, הוא טועה מילטה ולא מילטה. אני חושב שהמסקנה שלו נכונה, כי היה לו סייעתא דשמיא. המסקנה שלו נכונה לגמרי. האם כל למדנות שם היא נכונה? לא. אני, שאני קורא את זה, אני מעריץ את התשובות שלו. מעריץ את זה. אבל ברור שיש להבחין בין לקרוא שאלות שבן אדם כתב במהירות לענות, כי זה מה ששאלו אותו. אין מורה הוראה שעל כל שאלה ששואלים אותו, אז הוא יושב, כמו שאני יושב כרגע על גירות, לא שבעה נקיים, אלא חודשים, ומברר את הכל ביסודיות. זה לא ריאלי, אף בן אדם לא יכול. ברור שמורה הוראה יכול להגיד, רב משה פיינשטיין פסק, שואלים אותו שאלה דומה, על פי זה, תעשה ככה. מה זה אומר שהוא טע? הוא לא טע. ואם הוא מבין, יש לו סייעתא דשמיא, והוא מורה. לא כל דבר נהפך להוראה לדורות. צריך להבין את הדבר הזה. מי שחושב שכל תשובה שלה צריך להבין מה צורת הכתיבה שלה, האם היא נכתבה מתוך ליבוד נלחתה. אתם רואים, אני מעביר שיעור כללי. בא רב שמואל אריאל מקשה לי, בא רב אמנון אומר ככה, בא רב ישי אומר לי ככה. זה נקרא פלפולה של תורה, ואז מה אנחנו מוציאים? סולת נקייה, נכון? זה נקרא פלפולה של תורה. ואנחנו, עם כל הכבוד לנו, צריך להיזהר מגלומניה, בית מדרש קטן. אנחנו לא כל עם ישראל, אנחנו לא בית דין הגדול. זה לא מגיע לרמה, אבל מי שאין לו הבחנה בין פסיקה של הוראה לשעתה לבין פסיקה של הוראה לדורות, אני חושב שהוא לא מבין כלום. זה קשור לסוגיות שלנו בהוריות. הסוגיה שאומרת שצריך שכולם יאמרו את הפסק, אחרת לא מביאים פר אליהם דבר של ציבור. זה דבר הזוי. הרי אנחנו יודעים שבעולם הפרקטי, אם כולם אומרים אותו דבר, זה מסוכן. זה אומר שלא היה ברור עד תום. בדיני נפשות, אם כולם מחייבים, אז אי אפשר להוציא להורג. כי זה דבר מאוד מסוכן. רק במשטרים אפלים יש מציאות שכולם אומרים אותו דבר. בעולם נורמלי אין מציאות שכולם אומרים אותו דבר. לא יכולה להיות מציאות שכולם אומרים אותו דבר. אז איזה מין דין זה? התשובה שלי מאוד פשוטה. גם בבית דין יש הוראה לשעתה. גם שמוצאים אפילו להורג, זה הוראה לשעתה. בשביל שאתה תגיע להוראה לדורות, ורק על זה יש פער אליהם דבר של ציבור, אז יש דעה בגמרא שצריך שכולם יורו, שזה יגיע לרמה כזאת שאי אפשר אחרת. אותו דבר, יש דין שאם ראש הישיבה לא נמצא, אז היה להם ללמוד ולא למדו. הזוי. מה זה היה להם ללמוד ולא למדו? 70 גדולי הדור, ראש הישיבה לא נמצא, אז הם לא יודעים ללמוד? זה לא אבסורד? מה זה היה להם ללמוד? זה כמו דבר שהצדוקים מודים בו. מה זה? ריבונו של עולם, גן ילדים בסנהדרין? ראש הישיבה לא נמצא, אז 70 גדולי הדור לא מסוגלים בלי ראש הישיבה להגיע למיטתה של תורה? אז כותב על זה הנציב, מפני מה אמרו בדבר שהצדוקים מודים בו פטורים מפני שהיה ללמוד ולא למדו? לא היה מופלא של בית דין, שלפי הרמב"ם זה ראש הישיבה, כפי שהבהרתי שהוא כללי. שמנם מפטורים מפני שהיה ללמוד ולא למדו. זה הדמיון הוא מפליא. התמתם משום שאין זו הוראה. דזיל קרי ברבו, דבר שהצדוקים מודים, זה לא נקרא הוראה. אין דין פוסק הלכה במקום רבו שאומר לו, כתוב בשורה נעוך א' ב' ג'. זה לא פוסק הלכה, זה לא הוראה, אתה לא מייצר כלום. לכן לא, הכה מנהלן דבאין שהם מופלא כאן, וכי בלא מופלא אסורים להורות, הרי כולם ראויים להוראה, גמירה וסבירה, מנהלן דבאין שהם מופלא כאן, וכבר כתב בבאר שבע, זה ספר על הוריות, ספר נפלא, דלא פגע ולא נגע הדמיון. זה ממש לא מתחיל. עונה הנציב תשובה מעניינת. ולי נראה, דפירוש ללמוד, היינו עיון בהוראה. ולפי שיש שני מיני הוראה, האחת, על פי סברה ודמיון, מילטה למילטה. חוזר לאותו יסוד שהוא אמר בהקדמת העמק, יש לי תוכנית להוציא את ההקדמה הזאת בצורה מסודרת עם ראשי פרקים, כי זה כתוב מאוד, מאוד מבולגן. אני חושב שזה יסודי מאוד. יש לי תוכנית, כמו עכשיו שיוצא אלם וגילוי, אז שבסדרת שורש יהיה כרך, שיהיה תורות של גדולי ישראל על תורה שבעל פה. וזה יוצא בלי הכנסה של שום דבר שלנו. רק את התורות שלהם בשיא הבהירות, זה פשוט, יש כמה גדולי ישראל שזה מדהים. אחד מהם זה הנציב. אז הוא כותב, לי נראה, לפירוש ללמוד היינו עיון בהוראה, ולפי שיש שני מיני הוראה, אחת על פי סברה ודמיון מילתא למילתא, והוראה כזו אינה אלא לפי שעה. ואפשר שיבוא רעהו וידמה באופן אחר. ויש הוראה באה במלחמתה של תורה שאי אפשר לראות באופן אחר. שני הוראות אלו נזכרים בפרשה. כי יפלא ממך דבר אל השופט או אל הכהן. פרשנו בהקדמת העמק הראשון, זה מה שהבאתי. אם נחלקו בפלפול באים אל השופט, והוא המופלא והנשיא שבסנדרין. ונחלקו בדמיון ובהוראה לשעה באים אל כהן גדול שכתוב בו ולהורות את בני ישראל. הכהן הגדול יודע להורות באינטואיציה מעשית כאן ועכשיו. אבל בשביל לברר מגיעים אל השופט. גם הרב קוק, באגרותיו, בחלק א', איגרת קוף ג', כתב דברים דומים למה שכתב, רבו הנציב. אני לא בטוח שהוא שמע את זה מהנציב, צריך לדעת שהרב קוק, כמה זמן הוא למד בוולוז'ין, אתם יודעים? שנה. הפכו אותו לוולוז'ין. כולו שנה הוא למד שם. אני לא, הוא מאוד עריך את הנציב, זה נכון. אבל אני לא בטוח, אני חושב שהם פשוט שני חכמים שנתנבו בסגנון אחד. שני נביאים לא מתנבאים בסגנון אחד, חכמים כן יכולים להתנבא בסגנון אחד. הוא כותב כך, כן, אני באמת חושב, אני חושב שבחוכמה באמת אפשר להגיע. הוא כותב כך, ולעניות דעתי, זהו החילוק שבין כהן לשופט המוזכר בתורה, לעניין קבלה מביידים, שהכוונה בין דרך לימוד שרוח הקודש גם כן מסייע בבירור ההלכה, והיינו כהן, דשפתיו ישמרו דעת כי מלאך השם צבאות הוא מפרט כהן גדול דבין השם מדבר ברוח הקודש בשביל אורים ותורים לשופט דיינו שמוציא משפט על פי הסברה ודרך הלימוד המבורר בפלפול. זה לא לגמרי זה לנציב, אבל זה דומה מאוד מאוד לדברי הנציב. אז כך הוא כותב, אם נחלקו בפלפול באים אל השופט והוא המופלא, ואם נחלקו בדמיון באים אל הכהן הגדול, ומעטה הוראה זו שבסנדרין בין אנשי יוצא בתורת הכרח לחלוטין ולא בתורת סברה ולשעה. על כן באין אנשי המופלא שהוא אחותך הלכה לדורות על פי עומק פלפולה ויושר עיונו יותר מהכל. מה שאין כן שאר הסנדרין, אבל פי שכולם ראויים להוראה מכל מקום רק בהוראה לשעתה ולא לקבוע מסכת לדורות. דבריו תמוהים מאוד. מה, הם לא מסוגלים להוציא לדורות? 70 זקני ישראל? הוא פשוט יוצר פה פער תאומי שרק המופלא יש לו כוח להוציא לדורות. למה? מה? מה, הוא גאון יותר גדול מכולם? אני לא מבין. אני לא מקבל את זה. אני חושב שהפתרון הוא פשוט. תקשיבו לי טוב, וזה יסביר לכם את השיגעון של הישיבה. ואני, תאמינו לי, עשרות שנים לפני שבאתי להיות פה ישיבה, חלמתי כך להעניק את הישיבה, ובנקודה הזאת אני מודע, אני לא מדיין, ובזה אני לא אשנה כלום, כי זה יסוד רוחני מאוד עמוק. ואני אגיד לכם מה ההבדל. יכולים להיות 70 חכמים, וכל אחד חכם גדול מאוד. גדול מאוד, לפעמים אולי יותר מראש הישיבה. אני לא חושב שחייבים להגיד שראש הישיבה הוא הגאון הכי גדול עלי אדמות, ולא יכול להיות מישהו שאולי חריף יותר ממנו. אני לא חושב שזה בהכרח. לא, אני לא חושב. ודאי שזה טוב שראש הישיבה הוא קוראים הנשיא, והוא המתחנו של רבנו, שהוא יהיה החכם שבכולם, כמו שכותב הרמב״ם. אבל מה, לא יכול להיות אחד שיש לו אולי חריפות יותר מראש הישיבה? אני לא מבין. מה? בוודאי, ואפילו זה לתועלת. הדיכוטומיה הזאת שהנציב מביא פה, היא לא נראית לי בכלל. אבל זה שיש דיון אצל 70 ויש הצבעה, זה לא הופך את זה להכרח. זה כמו שאפלטון אמר שהדמוקרטיה זה הרע במיעוטו. בשביל שזה בהכרח צריך שכל אחד יתייחס אל השני ויהיה אינטראקציה ודיון פנים בפנים. ראש הישיבה זה תפקידו. תפקידו לנצח על הקונצרט. זה תפקיד מאוד מהותי. אני סתם אתן לכם דוגמה. כשהייתי רם באור ציון, אז זו התקופה שהיה שם 90-100 בחורים בשיעור א'. והרב דרוקמן הצדיק, שדרך אגב שבוע הבא הוא מגיע לפה, עם ישיבת אור ציון, והישיבה תאכל בישיבה, והוא יהיה בישוב, ובישיבה אני לא יודע איך לסדר את הדברים. ביקש ממני להעביר שיעור כללי לשיעור א'. אמר לי שם אחד הרמים, תעביר על מה שאתה רוצה, רק לא על מה שאני מעביר. כלומר, אם אני דיברתי בסוגיה על א', דבר על ב', אל דבר על מה שאני מעביר. בישיבה פה מה אני עושה? אני מעביר על מה שכולם לומדים. למה? כי אני חושב שמה התפקיד? ושמישהו אומר לי, תשמע, אני לא מסכים איתך, מה אני אומר? אני לא, כל המגמה שלי לא לדחות אותו. מה המגמה שלי? לבדוק מה נכון. ואם הוא צודק, אז אני אומר לו. ואז עודד אומר לי משהו אחד, והרב שמול אומר לי, אני לא צריך להסכים עם כל דבר. אבל זה גורם למה? לזיקוק הדבר. יכול להיות בית מדרש ענק. יכולים להיות 70 אנשים. כל אחד יכתוב חיבורים גדולים. הם יעשו הצבעה, ולא יהיה דיון של מישהו שמנתב את זה, מה יקרה? זה לא הוראה לדורות. אתם מבינים? זה עומק העניין. לא חושב שהשבעים לא יכולים להיות למדנים. אני לא חושב שהם לא יכולים להיות למדנים. אין דמיון לבית מדרש, וזאת נקודה מאוד יסודית. אני אינני מעביר לכם חומר, מוריי ורבותיי. פה זה מקום גילוי דבר השם. זאת נקודה מאוד יסודית. אני ראיתי גדולי ישראל שבאו לישיבות ושפכו את מה שהם יודעים. אין לזה שום משמעות. זה לא מועיל. ולכן העניין הזה הוא כל כך מהותי. זה נראה לכם איזה שיגעון. למה כל כך חשוב לי השיעור כללי? ולמה אני אשתמש בכל האמצעים שתבינו? אין לי שום מגמה שלא תבינו. כל מי שיש לו רעיון, עוד. ואני טרחתי בשביל שיקנו את הברקו היקר הזה, כי ברקו באורות האלה זה ברקו רגיל לא עובד. הוא עולה פי 10 מברקו רגיל לברקו הזה. בשביל שיראו את זה פה. למה? כי אני רואה ערך גדול, והוא ערך רוחני. השאלה אם בית המדרש זה קורת גג להרבה אנשים, קורת גג להרבה רבנים, ואז זה לא ישיבה. אני רואה את הישיבה מיניאטורה של הוראה לדורות, שאתה מגיע לרמה של זיקוק של התורה. וזה עניין מאוד מאוד מהותי בהבנת הסנהדרין. אמרתי לכם שאחד מגדולי ראשי הישיבות אמר לי שהוא לא מרשה בזמן שהוא מעביר שיעור להתערב. הוא לא מרשה שיתערבו. הוא אומר, זה זמן של הסחורה שלי. זה זמן של הסחורה שלי שאף אחד לא יתערב. ואז הוא סיפר לי שפעם החזוני שהעביר שיעור, והוא שאל אותו שאלה באמצע השיעור, ואחרי זה ניגש אליו החזוני, אמר לו, תגיד לי, מה רצית לבייש אותי? אני מודיע לכם, אם אתם רואים שטעיתי, תגידו, ואני לא אתבייש, ואני אגיד הכל שטויות, ואני ארד מהסטנדר, ואני לא רוצה שתגידו, וואי, איזה יופי. זה החוקים של בית המדרש. אתם מבינים מה, על מה אני מדבר? אמרתי לו, ואני בבית מדרש מרשה לכולם לדבר, כי אני מנצח על קונצרט. בקונצרט כולם מנגנים, ואני רוצה שיהיו הרבה נגנים, וכל נגן רוצה להיות נגן טוב בכלי שלו. והגיע הזמן שאנחנו באמת נפרגן ונעיר לכל אחד, הן מהרבנים והן מהתלמידים. זה לא צריך להיות, ואני יודע שיש אנשים שלא מבינים, וזה נראה להם שיגעון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, העניין הזה הוא עניין רוחני, שיש גם מרכז של דיון, של בהירות, ואני מאוד מודה לכם, כי אני חושב שזה מה שמזקק. אני חייב להגיד לכם שאני באישיותי, יש לי מעוף. אני מסתכל על כל מלמעלה. ובמעוף יש סכנה. ומה הסכנה? שלפעמים אתה מחפף איזה פרט. אוקיי? ושמישהו בא ואומר לי, תשמע, לא דייקת, אני מודה לו. אני מודה לו מאוד. ואני מזמין את כולם לבדוק את הדברים שלי. אני לא מבין. מי שבא בשביל להרוס, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה שיהיה פה רבב של קנאה, ולהגיד, וואי, הנה, הרסתי אותו, אני פלתי אותו בשום פנים ואופן. לא זאת מגמתי. מגמתי שיהיה פה בן אדם לחברו עד הסוף. אבל אם מישהו אומר, תשמע, זה לא הפשט, אני לא מבין מה הבעיה בזה. אז הוא צריך לשמוח שהוא העמיד אותו על האמת. בכלל לא צריך להיות לו נקודה פנימית. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי בלימוד התורה, עניין היושר.
רב, אז מה העניין של מורה לך בפני רבו? תגיד ש...
אני אענה לך מה זה מורה הלכה בפני רבו, אני אגיד לך מה זה העניין. יש הוראה, וזה בדיוק ההבדל, יש הבדל בין בית המדרש הוא דיון, ובדיון מקשים, ובדיון מתרצים, ואומר רב חיים מוולוז'ין, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, תאבק איתם, כי מלחמת מצווה היא, וכמו שאם אתה רוצה להדליק עץ גדול, איך אתה מדליק אותו? תיקח גפור, תדליק בול עץ, הוא ידלק. בשביל שהוא ידלק, מה צריך לעשות? להביא זרדים. אז הוא אומר ככה, התלמידים כוחם להדליק את הרבנים. אבל מה הוא אומר? באבק רגליהם, בענבה ובהכנעה. אני לא מבין, תדעו לכם, ההמצאה הזאת שלא מדיינים עם הרב, זה המצאה חדשה שאין לה אח ורע. יש הבדל בין הוראה, זה בדיוק דווקא הנציב, בחלוקה המבריקה שלו, הוא מאפשר לנו את הדיון. יש הבדל בין בית המדרש בדיון, ובדיון ברור שכל אחד צריך לברר, ולא בשן למד, וכל אחד צריך לשאול, ולפעמים אומר רב חיים ולוז'ין, התלמידים צודקים. היה אחד מגדולי ישראל, שלא היה מרשה לאף אחד להתערב. הוא אומר, תגידו, אני הכנתי את השיעור שלי 20 שעות. אתה יושב רגל על רגל, יש לך קושייה ואתה מקשה, שב 20 שעות ואז תקשה עליי. ואני אומר בדיוק הפוך. אני ישבתי 20 שעות, ולפעמים גם 20 שנה ולפעמים גם 40 שנה. אבל בגלל שאני יושב 40 שנה על סוגיה, אולי אני הלכתי בדרך מסוימת ואני שבוי בקונספציה מסוימת. ואולי אותו אחד שהוא עם הארץ גמור, והוא לא למד את הסוגיה, והוא לא למד דיון, עומד מהצד, ודווקא הראייה הבוסרית שלו אולי תעמיד אותך על האמת. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה שאי אפשר לשאול? זה לא היה בעם ישראל בשום מקום, לא בזמן המוראים ולא בזמן התנאים. הדיון הוא לא חסידות, מוריי ורבותיי, של אדמור שאף אחד לא מתערב. מלחמתה של תורה, זה מלחמתה של תורה. זה מלחמתה של תורה. שם זה דיון הלכה למעשה. בדיון הלכה למעשה, חוץ מזה, שאתה לא יודע לקרוא טוב את סיפור תנור של אחנאי, בסיפור של תנור של אחנאי, הסוגיה אומרת שרבי אליעזר צודק והחכמים חטאו. הסוגיה הזאת במציאה בדף מונטט, היא מצויה בתוך סוגיית הונאה. וזה נגמר כל השערים מנהלים חוץ משערי הונאה. ומה זה אומר? שחכמים הונעו אותו. למה? אם היה הצבעה, לי ברור שרבי אליעזר בן הורקנוס היה מקבל את דעתם. אני אמרתי לכם שהביאו פה בישיבה את כל המקורות האלה של רוב, אם צריך להתבטל או לא, הסוגיה שרבי אליעזר בן הורקנוס לדעתי לא מתחילה, ואני לא מבין למה הביאו אותה. אני ממש לא מבין. אומרים לי, ברור שרבי אליעזר עשה למעשה, כי היה לו טהרות. מי אמר שבית דין הגדול פסק? לפני שבית דין הגדול פסק, ברור שמותר לו להורות. איפה כתוב שאם היה רוב, רבי אליעזר לא מבטל את דעתו? אם הוא לא מבטל את דעתו, למה הוא קיבל את הנידוי? אם הוא היה כזה אנרכיסט? אני לא מבין. אני חושב שזה לא נכון. ולכן, כל הסוגיה באה ואומרת שהחכמים, אני אגיד לכם למה זה דומה. נניח, אני אלך מכות עם מישהו. לא, כי אנחנו הולכים מאבקות חופשית. והוא מנצח אותי, כלומר, אני בלי רוגז, אנחנו. והוא מנצח אותי, ואני רואה שהוא מנצח אותי, אני מוציא סכין. למה זה לא בסדר? למה זה לא בסדר? כי זה לא הכללים. הנידוי שם זה כמו הוצאת סכין. זה לא הכללים. אנחנו יודעים שהר"ן כתב וזה. מוריי ורבותיי, מעבר מצינור הנבואה לצינור החוכמה, אתם יכולים שהיה יום אחד שהכריזו ברמקול, מעכשיו אין יותר צינור הנבואה ומתחיל צינור החוכמה. אתם יכולים שזה ככה היה? רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא שמע אותי, הוא שייך לעולם של יש בו כוחות נבואיים, והוא אומר, זכותם של החכמים להגיד, נגמר. אבל בוויכוח הזה הנידוי הוא לא במקום. ולכן הם מופיע בגמרא בסנהדרין מדף סמכת, אני אדבר על זה פעם אחת יותר באריכות, שבאו אליו שהוא הולך למות, הוא אומר להם, תמה אני, תמותו מיתת עצמכם, שואל אותו רב עקיבא שלי, מה הוא? אמר לו, שלך קשה משלהם, עשרת הרוגי מלכות, מה שכתוב שם בגמרא זה בגלל הנידוי. תבינו כמה זה חמור שחכמים מתנהגים לא בכללי תורה. וגם אצלנו לפעמים משתמשים בכללים כאלה שלא מתדיינים נגד חכמים. זה מאוד מאוד חמור. זה סכנת נפשות ממש. אין לי ביטוי אחר. לא מופיע בשום מקום שרבי אליעזר לא הקשיב. להפך. אנחנו רואים את הנבטנותו של רבי אליעזר. הוא עד יום אותו יושב בבית שלו בתוך אוהל, בכינוף, בגלל שהוא מנודה. זה אדם שלא מקבל את החכמים? איפה זה כתוב? אני חושב שזה טעות שהביאו את זה לפה. אני אמרתי את זה כבר. זה טעות בדפי המקורות שהביאו את סיפור רבי אליעזר בן הורקנוס לשאלת יחיד שעשה בהוראת בית דין וכל הסוגיה. זו סוגיה מרתקת שצריך לדון בה, ואני אדון בה פעם אחרת יותר באריכות, אבל זה בכלל לא על פי זה.
למה, הרי לא כל הטענה של רבי יהושע זה של יחיד ורבים הלכה כרבים, זה לא כל מה שמחזיק את רבי יהושע? אז כנראה שכן היה פה רבים שעמדו מול רבי אליעזר.
עמד רבי יהושע על הרגליו, ומחר אין משגיחים בבת קול. כנימה אחרי רבים להטות. בסדר, אז בשביל זה היה צריך לנדות? הם היו יכולים לבוא ולהגיד, נגמר צינור הנבואה, מתחיל צינור החוכמה, רבי אליעזר, אתה צריך לקבל את הזה בלי נידוי. הנידוי היה מאוד חמור, אני חושב שהנידוי היה חטא. ולפחות כך רבי אליעזר בסוף ימיו אומר, רבי אליעזר הגדול ככה אומר, ואנחנו יודעים שרבי עקיבא לא מת מיתה טבעית. אני מודיע לך שזה אותו דבר בדיוק, זה הטעות שלך יוסף. גם אם קוראים לך יוסף, זה אותו דבר בדיוק. מה הבעיית מכירת יוסף? זאת בדיוק הבעיה. שיש בעם ישראל 12 שבטים, ויש יהודה ויוסף, ורוצים להשתלט על ידי כוח, ולא נותנים את המקום לכל אחד. זה בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל בין שתי התפיסות. והמדרשים, ויש מדרש נפלא, שמתאר את רבי עקיבא בבית האסורים. שרבי יהושע הגריסי מביא לו מים בערב יום הכיפורים. הוא מביא לו, אומר לו, הוא מבקש ליטול ידיים. אומר לו, לשתות אין, ואתה רוצה ליטול ידיים, כאשר אנחנו יודעים שבמחנה התירו שלא צריך ליטול ידיים. אני זוכר שהייתי במלחמת שלום הגליל, לא היה לנו מים. וזכרתי את הגמרא ולא זכרתי את התוספות ששואל על זה. וזכרתי שרבי עקיבא אמר ליטול ידיים. וממש היה קשה לי לא ליטול ידיים, כי זכרתי את הגמרא, תוספות שואל את זה. ואני זוכר, אז באתי לרב שלמה זלמן, גם הוא שכח את התוספות, ולא זכר אותו. גם הוא שכח את התוספות הזה. ואז רבי יהושע הגריסי מספר לו את כל הסיפור, שמרו לו שמה לחתור בית האסורים, שפכו לו את המים. מה אומר שם רבי עקיבא? מוטב אמות מיתת עצמי, ולא אעבור על דברי חבריי. מי שיש לו הקשבה פנימית, מה מהדהד בראשו של רבי עקיבא, דברי רבו רבי אליעזר, תמה אני אם תמות ומיתת עצמכם, שלך קשה משלהם. ורבי עקיבא עושה תשובת המשקל בקבלת דת החכמים, מעבר לצורך ההלכתי, כמו שתוספות אומר, שזה רק מדין מידת חסידות, כי מעיקר הדין הוא לא צריך ליטול ידיים, כי אין לו מים לשתות. ובכל זאת הוא לא רוצה לעבור על דברי חבריו, כי הוא מבין את החטא הנורא של סיפור תנור של אחנאי. אני יודע שכולם מספרים את זה אחרת, אני חושב שזה טעות בסיפור של כולם. אני חושב שהם טועים בסיפור. הם עושים את זה משהו כוחני להשתלטות הרוב. הם לא קוראים די, הם לא יודעים לקרוא סיפור. בבבלי יש משמעות לקונטקסט של הסיפור, כאשר פה זה כתוב מפורש. כאשר רבן גמליאל היה בספינה, וכאשר אשתו אומרת לו, שרבן גמליאל מת, שואל אותו, וכי נביא אתה? אמר לה, לא נביא אני ולא בן נביא, אלא כך מקובלני, שכל השערים מנהלים חוץ משערי הונאה. כלומר, הסוגיה עצמה אומרת את זה. זה רק צריך לדעת לקרוא את זה. אז אוהבים להשתמש בזה בכוח, ברוב. זה בכלל לא נכון.
למה רבי יהושע צריך להגיד אחרי רבים להטות? מספיק שהיה אומר לו, אנחנו לא עובדים לפי צינור הנבואה, הרי זה מה שהרב טוען עכשיו.
אני חושב שהוא צודק משהו מאחרי רבים להטות. אני חושב שהנידוי לא היה בסדר. אחרי רבים להטות זה יסוד גדול, וזה אפשר ללמוד מתנור של אחנאי. והנידוי הוא היה חטא. לא היה צריך להשתמש בכוח הנידוי. לא היה צריך להשתמש בכוח הנידוי, זו דעתי. אין לי ספק בזה. הנידוי היה חטא. כי באותו מעבר זה תהליך מאוד מאוד גדול. אז אני חושב שני הדברים שמשלימים לנו מאוד. אני רוצה להמשיך, זה קשור באוריות לדעתי, את זה לא נלמד בעיון, לגבי כהן משיח. אני חושב שלא נלמד בעיון. לא, אבל אני לא רוצה לחפף את הדבר הזה. דרך אגב, היום לא הבאתי, הנה עכשיו אני רואה שיש פה, שתוספות בעבודה זרה, אני לא הבאתי את זה במקורות, תוסיפו את זה. לא, הבאתי את זה, למה? שבין הסנהדרין סמוך לשכינה. בסדר, שבוע הבא נמשיך את זה, בסדר? שבוע הבא נמשיך עם עניין המשיכה. אבל זה ממש יסוד גדול מה שאמרתי לכם, על שתי דרכי הוראה, וזה גם מי שלמדן יודע איך לקרוא שאלות ותשובות. שאלות ותשובות זה מדהים, זה אחד הקריאים, אבל צריך לדעת איך לקרוא, צריך לדעת מתי הם ניתנו, צריך לדעת איך נכתבה, אין דמיון בין שאלה. פשוט בדי ארון על פיקוח נפש, אז כתבתי שם שחל, על פיקוח נפש של ציבור, שצריך לדעת שחלק מהפסקים זה בגדר הוראה לשעתה, וצריך שתלמידי חיים גדולים ישבו לברר את הדברים. אני עומד מאחורי הדברים, אחרי שאפשר להוכיח את הדברים, אבל צריך הרבה מאוד לעבוד עליהם. איך לומדים, איך קוראים שוטים? לפני השינה, כל יום תעברו על שוט. תאמין לי, שמעתי בנתיב מאיר, שהייתי רוצה להתבטל, הייתי הולך לאוצר הספרים, עולה על הסולם, פותח שוט, קורא את כל הזה, תוכן, שאלות מעניינות הייתי עובר, סוגר. פותח עוד אחד, זה ביטול תורה, ככה לא לומדים. אבל זה נותן לך איזה רוחב דעת, זה ממש ביטול תורה. מה? לא, ככה הייתי עולה לסולם, מוציא ספר, פותח, מדפדף, רואה את שערות, חוזר, לוקח עוד ספר, סוגר. זה ממש ביטול תורה, שמישהו קשה לו ככה ללמוד, פתאום אין לו מויכין. שיפתח ספרים ודפדף בהם, לפני השינה תעבור כל לילה על שוט, ואז... מה? לא, איך קוראים? צריך חוש. יש תשובות שנכתבות כסוגיה עיונית. השגתרי כתב תשובות בצורה עיונית. חלק גדול מגדולי ישראל זה אוסף המכתבים של מה שהם כתבו. יש אפילו דיון בפוסקים אם מותר לעשות את זה. יש דיון בפוסקים, אחד שאמר, אני לא רוצה שידפיסו את המכתבים שלי. זה באמת לא פשוט שאפשר. חושבים, בן אדם מת, לוקחים את כל הכתבים שלו ומוציאים. מי אמר שזה בסדר? אני לא מבין, אני היום, מחר מישהו ייקח את הקובץ שנתתי לכם ידפיס את זה. נגיד, השתגעתם? אני צריך לשבת לערוך את זה, לכתוב את כל מה שאמרתי, זה לא כתוב. אני ממש אתעצבן עליכם אם מישהו יוציא את זה. אתם מבינים?
הרב, ככה צריך גם להתייחס לדברים כאלה בגמרא. למשל, סתם משהו שיש לי בראש, נגיד, במסכת סוכה, על הסוכה של אלני המלכה. שאני שם בירור מלא על איך צריך את הסוכה, גם לזה צריך להתייחס כשהורה לשעתה.
באופן כללי, הש"ס, בייחוד הבבלי, הוא מאוד מבורר. האם יכול להיות בש"ס גם דברים מכוח ההוראה לשעתה? התשובה היא כן, וזו דעת הרמב״ם, בניגוד לבעלי התוספות. שהם, על ידי השיטה האחדותית, כפו את הסוגיה המבוררת על סוגיה אחרת. והם זיקקו את הדברים. אבל הרמב״ם באמת לא ראה בכל שקלא וטריא דבר מחייב. כי הרמב״ם באמת חילק בין הדברים. ובגלל ששיטת בעלי התוספות התקבלה, לכן יש את כל הבאגים בלימוד הרמב״ם. שלא מבינים שלרמב״ם יש ניגון אחר בניתוח הסוגיה. וזה הוא כותב במפורש בתשובות. אני הבאתי את התשובות, אני גם פרסמתי את התשובה הזאת.
אבל אנחנו יכולים לחזור לדעתו?
הרמב״ם כותב שלא...
אנחנו יכולים לחזור לדעתו? כאילו במקום לראות את זה כמו התוספות, כאילו לקרוא את
התשובה היא לא, ואני אסביר מדוע. אנחנו יכולים לחזור לדעתו בבירור הסוגיה. התשובה היא כן. אבל כאשר בעלי התוספות באים וקובעים מה הסוגיה המבוררת, ובסוגיה השנייה הם מעמידים וקימתה, במידה מסוימת אין הבדל בין הרמב״ם לבין בעלי התוספות. כי שניהם לא השאירו את ההוראה לשעתה. הרמב״ם על ידי זה שהוא לא הכריע אותה, ותוספות על ידי זה... נכון. בעיקרון אין הבדל. זה הבדל בתכסיסים. בעומק התורה אין הבדל. ואנחנו באמת צריכים להבחין בין דברים. לכן אני יכול להגיד לכם בצורה אמיתית. יש הרבה דברים שפסקתי, ואני חושב שפסקתי בסדר. על פי מה? פי שידעתי שיש תשובה, ידעתי שיש פה. ועכשיו אני יושב ומברר, אני שם בצד את כל מה שפסקתי, ומברר מחדש את הכל כאילו לא פסקתי. למה? כי כאשר אני יושב ומברר מה אני רוצה לעשות, רמה של חקירה של הוראה לדורות. אחד הדברים שמתסכלים אותי מאוד, שרוב הרבנים הם מורי הוראה ולא מחוקקים. ורוב המחוקקים לא יודעים להורות. ואני לא מבין, ואז בעולם המודרני זה נהיה למדנות בלי יכולת להורות אפילו. אפילו הבירורים נהיים בירורים סתם חסרי מיצוי, הייתי אומר. ואני לא מבין למה אי אפשר את שני הדברים ביחד. אני לא מתחיל להבין. למה אי אפשר את שני הדברים ביחד? אני, עולם ההוראה שלי הוא תולדה של עולם העיון שלי. ויש מקרים, כפי שאמרתי, שזה בגדר הוראה לשעתה. אני לא אגיד לכם שכל סוגיה בש"ס מבוררת לי ברמה כמו שאני מעביר שיעור כללי. אני שואף לזה, ואני מקווה להספיק את כל הש"ס ככה. אבל אני עכשיו יכול להגיד לכם שעל כל סוגיה בש"ס יש לי בירור ברמה הזאת, יש לי בשביל זה עוד 900 שנה לעבוד, וצריך לעבוד הרבה שנים על זה, וגם לכם. אז אם נעבוד הרבה שנים...